בפעם הקודמת דיברתי על האמירה של רב שמעון שקופ, שכאשר אני מגרש אישה בתנאי, אז עד הזמן שבו מתברר אם היא מקיימת או עוברת על התנאי, היא גם מגורשת וגם אשת איש בו זמנית. ואמרתי שבעצם הסיטואציה הזאת היא לא מצב רגיל של ספק. ספק זה שאני לא יודע אם היא אשת איש או גרושה. אבל כאן אין שום דבר שאני לא יודע. אני יודע הכל, היא גם אשת איש וגם גרושה. אין שום דבר שאני לא יודע. לכן זה לא באמת מצב של ספק, ודיברנו על השאלה איך אנחנו קובעים את הדינים במצב כזה. אמרתי שהדין הדומיננטי מתגבר על הדין הרצסיבי. אבל מבחינת שתי החלויות, אז שתי החלויות חלות ביחד. מה שאני רוצה לעשות היום, זה הפגישה המסיימת, אני רוצה קצת לדבר על המושג הזה באמת של ספק מהטיפוס הזה, ואני אקרא לזה ספק אונטי, להבדיל מספק אפיסטמי. ואני רוצה קצת לדבר על המושגים האלה. אז אני אתחיל אולי עם... כן, אני אתחיל... בוא נתחיל עם נגיד... נגיד שיש לי הטלת קובייה, אוקיי? לא הטלת קובייה, לפני כן. מה זה המצב הרגיל של ספק בהלכה? מצב הרגיל של ספק בהלכה זה מצב שבו חסר לי מידע. חסר לי מידע. נגיד, אם אומרים לי, מישהו הטיל קובייה, והוא אומר לי, תשמע, יצאה תוצאה זוגית. הוא לא אומר לי מה. אז אני יודע, זה יכול להיות או 2 או 4 או 6. אני בספק, האם זה 2, 4 או 6. אבל אני בספק, לא בגלל שאין תוצאה אחת נכונה, יש תוצאה אחת נכונה. כשהוא הטיל את הקובייה יצא משהו, אני לא יודע מה. אני כרגע חסר לי מידע, חלק מהמידע. אז אני לא יודע אם מה שיצא זה 2, 4 או 6. אז לכן אני בספק. הדבר הזה אני קורא לו ספק אפיסטמי. אפיסטמולוגיה זה תורת ההכרה. ספק אפיסטמי הכוונה ספק במובן הזה שאני לא מצליח להשיג מידע מסוים. הוא קיים בעולם, אבל אני, אצלי הוא חסר. אוקיי? חסר לי מידע. נגיד, בתור אינדיקציה, הקדוש ברוך הוא אין לו ספק אפיסטמי אף פעם. הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שקורה. לא חסר לו שום מידע. אז מבחינת הקדוש ברוך הוא לא שייך המושג ספק. אוקיי? יש לו את כל המידע. אנשים שאין להם את כל המידע, יצורים שאין להם את כל המידע, חסר להם חלק מהמידע, הם יכולים להימצא בספק. עכשיו, בואו ננסה לחשוב רגע מה קורה במצב של הטלת קובייה. אני מטיל קובייה, ואני לא יודע מה התוצאה שתהיה. אז בדרך כלל, אם הקובייה היא הוגנת לפחות, בדרך כלל אנחנו מתייחסים לדבר הזה כאילו שזה היה אירוע אקראי. אירוע אקראי שהתוצאות יכולות להיות 1, 2, 3, 4, 5 או 6. ואם הקובייה היא הוגנת, אז כל אחד זה בסיכוי שישית, ולכן בעצם יש לנו אפילו התפלגות. אוקיי? אנחנו יכולים לדעת פחות או יותר. האם באמת מדובר פה בחוסר היקבעות? אני משתמש בסטטיסטיקה, אז אני בדרך כלל נוטה לחשוב שמדובר פה בחוסר היקבעות. זאת אומרת, אין פה תשובה נכונה אחת. אנחנו לא יכולים לקבוע מה יהיה תשובה הנכונה, מה יצא פה. תלוי, זה כל פעם, תלוי מה שיצא. יש לי הסתברויות, אבל לא תשובה נכונה. אין תשובה נכונה בינתיים. אבל למעשה זה לא נכון. כשאני מטיל קובייה, באופן עקרוני, ההטלת הקובייה קובעת את התוצאה. באופן חד ערכי. אין פה שום דבר מקרי, אקראי. זה חוקי ניוטון. תן לי את הכוח הראשוני, את העוצמה, את הכיוון, את צפיפות האוויר, לא יודע, צורת הקובייה. תן לי את כל הנתונים הרלוונטיים, אני אגיד לך על איזה פאה היא תיפול. דטרמיניסטית, אני אגיד לך על מה היא תיפול, זה ברור. התוצאה היא תוצאה אחת. אוקיי? אלא מה? אני לא יודע מהי התוצאה, נכון? אני לא יודע. למה אני לא יודע? כי קשה מאוד לעשות את החישוב. אפילו אם אני יודע בדיוק את הזווית שבה זה יצא, ואת העוצמה שבה זה יצא והכל, אי אפשר, קשה מאוד לעשות את החישוב הזה. חישוב מאוד מסובך, כי אתה צריך מידע מאוד מדויק על תנאי ההתחלה. אז כן, זה בעצם תופעה כאוטית. אתה צריך לדעת במדויק את הזווית שבה הוא יוצא לדרך, ואת העוצמה וכולי. אם אתה יודע את זה במדויק, אני אגיד לך מה התוצאה. אבל אתה לא יודע את זה במדויק. ואפילו אם אתה יודע במדויק, החישוב הוא חישוב מסובך. מאוד. אבל עקרונית, זה רק בעיה של חישוב. באופן עקרוני, הקדוש ברוך הוא, אם היית שואל אותו, הוא יגיד לך על איזה פאה זה ייפול. נכון? אז זה בעצם רק היעדר מידע שלי. זה לא שבמציאות עצמה יש כמה אפשרויות מה יצא עם הקובייה. לא, יש רק אפשרות אחת. אני רק לא יודע מי זאת האפשרות הזאת. אז לכן, זה גם זה ספק אפיסטמי. כן, זה מזכיר לי. כשהזכרתי את זה באחת הפעמים הקודמות, לא, על משפט סרמלו, בשח. כשדיברתי על זה, לא? משפט סרמלו, בשח. כן, בתורת המשחקים. המשפט אומר שבמשחקים שדומים לשח, לא משנה שמקיימים כמה תנאים כמו משחק השחמט, אז או שהלבן מנצח תמיד, או שהשחור מנצח תמיד, או שתיקו. כן, אז על פניו זה נשמע טריוויאלי, נו, ברור, מה עוד יכול להיות? זה לא נכון. כי המשפט קובע שלוש אפשרויות שאף אחת מהן לא טריוויאלית. אולי אין בכלל תוצאה מוכתבת מראש. לא, תלוי, כל פעם יצא משהו אחר. המשפט קובע, יש תוצאה מוכתבת מראש. המשפט הזה מכתיב מי מנצח. אני לא יודע מה הוא מכתיב, כי זה מסובך. אבל יש תוצאה אחת שהוא מכתיב. או לבן מנצח תמיד, תמיד, לא שלפעמים. או שחור מנצח תמיד, או שאפשר לכפות תיקו. כמו ששני הצדדים יכולים לכפות תיקו. אוקיי? אחת משלוש אפשרויות, וזה משפט ממש לא טריוויאלי. כי המשפט אומר שיש תשובה נכונה, שזה בכלל לא בטוח. באופן עקרוני, מי אמר שבכלל יש פה תוצאה שאפשר לכפות? מי אמר שיש אסטרטגיה שיכולה לכפות מראש תוצאה? אולי זה משחק פתוח, אי אפשר לכפות תוצאה. שום תוצאה. לא יודע, תלוי. אז לכן הטענה היא שיש פה תשובה נכונה, אבל מה? זה המשפט אומר שיש תשובה נכונה. אבל אני לא יודע מה היא. לא קשור למשפט. המשפט לא אומר מהי התשובה הנכונה, ואף אחד לא יודע התשובה הנכונה. המשפט רק אומר שיש תשובה נכונה. מה זה אומר? זה אומר שהספק שלי בשחמט הוא בעצם משחק אפיסטמי. נכון? כי בעצם יש תשובה נכונה, רק אני לא יכול לדעת אותה. על זה בנוי המשחק. זאת אומרת, אם ברגע שיהיה מישהו שיכול לדעת את התשובה הזאת, יסתיים המשחק. אין טעם לשחק אותו. אנחנו כבר יודעים, יש לי את האסטרטגיה, אני יכול להגיד לך מה תהיה התוצאה, אני יכול להכתיב אותה, אין טעם לשחק. כל מה שאנחנו משחקים זה רק בגלל שאנחנו מוגבלים. זאת אומרת, אם לא היינו מוגבלים, לא היה טעם לשחק את זה. אז יש פה תוצאה בעצם, יש פה תשובה נכונה אחת, שאנחנו לא יודעים מה היא. עוד פעם, ספק אפיסטמי. אוקיי? עכשיו, תראו, קטע, לקחתי את זה מהספר כאוס, של ג'יימס גליק. תראו ספר כזה, ספר פופולרי על כאוס. עכשיו, מה זה כאוס? כאוס זה בעצם, אולי אני טיפה אסביר מה זה, כאוס זה כמו בהטלת קובייה, זה בעצם בעיה פיזיקלית או מתמטית, לא משנה, שמאוד רגישה לתנאי התחלה, או במילים אחרות שאין זיקה פשוטה בין מה שהיה בהתחלה לבין מה שיקרה בזמן מסוים בהמשך, או בזמן ארוך בהמשך, אוקיי? הזיקה מאוד חלשה, בסדר? אז זה נקרא כאוס. למשל, אם אני עומד בקומה שנייה וזורק חתיכת נייר, קטנה, אוקיי? עכשיו שואלים אותי איפה זה ייפול, למטה. אתה יודע, יש רוח וצפיפות אוויר וצורת הנייר וגובה קומות, נכון? אי אפשר לדעת איפה זה ייפול. עכשיו תזיזו טיפה את היד ותזרקו עוד פעם את הנייר. האם זה ייפול קרוב למקום הקודם? אולי כן, אולי לא. אתה לא יכול לקבוע מראש שאם נקודת ההתחלה הייתה קרובה, אז גם נקודת הסיום תהיה קרובה. אין קשר בין הקרבה בהתחלה לבין הקרבה בסוף. זה נקרא רגישות לתנאי התחלה. את רגישות גבוהה לתנאי התחלה, פירוש הדבר, רגישות... כי הרגישות גבוהה לתנאי התחלה, זה בעצם אומר שכל תנאי התחלה הכי קטן שלו יהיה משנה לגמרי את התוצאה. אתה לא יכול לדעת מהי. בסדר? זה הנקודה. זה בעצם התופעה של כאוס. אותו דבר בקובייה, כמו שאמרתי קודם. תזיזו טיפה את הזווית שבה יוצאת הקובייה לדרך, התוצאה יכולה להיות לגמרי אחרת. אין שום... תזיזו עוד טיפה, היא פתאום תהיה דווקא יותר קרובה. תזיזו עוד טיפה, נגיד, ככה אתם מטילים, זה אחד. תזיזו טיפה, זה יהיה שש. תזיזו עוד טיפה, זה יהיה שתיים. זאת אומרת, אז אתה מתרחק ודווקא התוצאה מתקרבת. אין קשר בין רמת הקרבה של המצבים בהתחלה לבין מה שקורה בסוף, אוקיי? זה בעצם תופעת הכאוס. במילים אחרות זה אומר שאני לא יודע לנבא מה יקרה במערכת כזאת בהמשך, בזמן ארוך. לא יודע לנבא, אוקיי? זה התופעה של כאוס. עכשיו הוא אומר ככה, אחד מה... זה הקבוצה שניסחה או המשיגה את תופעת הכאוס פעם ראשונה, זה היה קבוצה סנטה קרוז בארצות הברית. ואחד מהחברים שם קראו לו דוויין פארמר. ודוויין פארמר מהחבורה הזאת, הוא אומר ככה, זה מצוטט בספר הזה שאמרתי לכם, כאוס. ברמה הפילוסופית, זו נראתה לי כמו דרך מעשית להגדיר רצון חופשי. באופן שמאפשר לך להשלים בין הרשות נתונה לבין הכל צפוי. הוא נותן לו דבר תורה, דוויין פארמר. המערכת דטרמיניסטית, אבל אתה לא יכול לומר מה היא תעשה ברגע הבא. יש כאן מטבע אחד עם שני צדדים, כאן יש סדר שהאקראיות מגיחה מתוכו. במרחק של צעד אחד יש אקראיות שסדר מונח ביסודה. במילים אחרות, דוויין פארמר טוען שהנה מצאנו בעצם מנגנון פיזיקלי שיכול לאפשר בחירה חופשית. למה? כי אנחנו נמצאים בתוך מערכת שהיא בעצם דטרמיניסטית לגמרי, ואתה לא יכול לנבא מה יצא. זאת אומרת, אפשר לטעת את הבחירה החופשית בתוך הפיזיקה. למרות שהפיזיקה היא דטרמיניסטית, סקלות הרלוונטיות, כן, סקלות מקרוסקופיות, במיקרו יש קוונטים, אבל סקלות המקרוסקופיות, אבל עדיין יש מצבים שאתה לא יכול לנבא את התוצאה. איפה הוא טועה? נכון? זה שאני לא יכול לנבא את התוצאה, אז מה? זה אפיסטמי, זה לא אונטי. אני לא יודע מה תהיה התוצאה, זה אומר שאין תוצאה קבועה. תוצאה קבועה מראש, רק אני לא יודע מה היא תהיה. זה מגבלה עליי, זה לא טענה בעולם. הוא חושב שאם אני לא יודע לנבא, אז זה אומר שהמערכת באיזשהו מובן היא לא דטרמיניסטית, אבל זה לא נכון. זה שאני לא יודע לנבא זה פשוט קושי חישובי. אם היה לי מחשב מספיק 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 גדול, יכולתי לנבא מה שאתה רוצה, גם במערכת כאוטית. זה רק שאלה של כוח חישוב. אין לי כוח חישוב מספיק בשביל זה. אז אני לא יכול לנבא. זה שאני לא יכול לנבא משהו, זה אומר שהוא חופשי, לא דטרמיניסטי? מה פתאום? כל המשוואות הן דטרמיניסטיות לגמרי, ואני יכול להגיד לך מכל צעד מה יהיה בצעד הבא. אלא מה? שהקושי של החישוב, או עוצמת המחשב שצריך בשביל לעשות את החישוב הזה, היא עצומה. ולכן אחרי כמה צעדים אתה כבר לא תצליח יותר לעשות את החישוב הזה. לא תדע להגיד לי מה קורה בעוד 5 שניות. אוקיי? אבל זה רק מגבלה חישובית שלי, אין בזה שום... בעיה עקרונית, זאת אומרת, המערכת היא מערכת דטרמיניסטית, לגמרי. המצב העכשווי קובע בצורה ברורה מה יהיה המצב הבא. אוקיי?
אבל
אם הוא לא מאמין ברצון חופשי, אז הוא לא צריך להסביר את הרצון החופשי. בשביל זה אני לא צריך את הכאוס. מה הבעיה? להסביר אשליות, לך לפסיכולוג שיסביר לך אשליות. אני לא צריך מתמטיקאי בשביל זה. לא נשמע ככה, לדעה אני פשוט פגשתי עוד רבים כמוהו שמתבלבלים באותו בלבול, אז לכן אני, יש לי ניסיון כבר. הרבה אנשים, כולל אנשי מדע ופילוסופים נבונים, עושים את אותו בלבול. לא, הם לא עושים את ההבחנה בין מה שלא ניתן לניבוי לבין מה שהוא לא דטרמיניסטי. שני דברים שונים. בסדר? אני חושב שגם פה זאת הנקודה. בכל אופן, אז זה... הטענה פה בעצם זה שהבעיה פה היא בעיה אפיסטמית ולא בעיה אונטית. אוקיי? בעיה אפיסטמית פירושו בעיה שאני לא יודע מה התשובה הנכונה. אני לא יודע מהי המציאות. אבל זה לא אומר שבמציאות עצמה אין מידע אחד נכון. לעומת זאת, כשאני מדבר על ספק אונטי, אם בכלל יש דבר כזה, נראה עוד מעט, זה אומר שבמציאות עצמה אין תשובה נכונה. אוקיי?
אבל זה שיש מצב שכן יש משהו שהוא לא דטרמיניסטי.
עוד פעם?
דיברת על העבר הזה שכאילו שיש לא בטוח כבר דטרמיניסטי, לא בטוח אמר דטרמיניסטי, כאילו. דיברת על פיקינג וצ'וזינג.
מה, ניסוי ליבט?
כן.
נו.
לא בטוח שזה דטרמיניסטי.
זה הוויכוח, אם האדם יש לו בחירה חופשית או לא, אני חושב שיש לו. לא קשור לפה, אני לא מדבר פה על בחירה חופשית. מדבר פה על השאלה אם העולם הוא דטרמיניסטי. מבחינתי גם תורת הקוונטים אומרת שאין דטרמיניזם. כמו שתורת הקוונטים היא לא בחירה חופשית.
אין שם
דטרמיניזם,
זה
עדיין
לא
בחירה חופשית? איך? תורת הקוונטים אומרת שיש הגרלה אם החלקיק יעבור בסדק הזה או בסדק הזה. זאת אומרת שלחלקיק יש בחירה חופשית. מה פתאום? אתה לא יכול לנבא, זה לא אומר שיש לו בחירה חופשית. בחירה חופשית פירושו שהוא עושה שיקול דעת ומחליט האם לעבור בסדק הזה או בסדק הזה. לא עושה שיקול דעת, יש הסתברות והוא עושה הגרלה. זה שאלה אחרת, האם יש משתנים חבויים? ויכוח בין פרשנים של תורת הקוונטים. אבל לא משנה, גם אם אין משתנים חבויים. גם אם אין וגם אם יש.
העולם לא דטרמיניסטי ועדיין בחירה חופשית.
נכון. או, לא, עדיין לא יוצא מכאן שיש בחירה חופשית. אמרתי שאין, אמרתי שאתה לא יכול להראות מכאן שאין בחירה חופשית. אוקיי? אז לכן, השאלה האם באמת יש מצב כזה של ספק אונטי. הטענה היא שיש. או לפחות לפי הפרשנות המקובלת בקוונטים, בתורת הקוונטים יש ספק אונטי, ולא רק ספק אפיסטמי, וזאת הדוגמה היחידה שאנחנו מכירים, בפיזיקה לפחות, לספק אונטי. מה זה אומר? מה? יש מקומות שבהם אני מתייחס לספק כספק אונטי, אני מקווה להגיע לזה בסוף. אני מקווה להגיע לזה בסוף. אבל כשאתה תעשה רדוקציה לפיזיקה אין.
כן,
בטבע... לכאורה, אני אומר עוד פעם, אתה יכול להגיד שיש תופעות בביולוגיה שהן לא דטרמיניסטיות. אבל אם אתה רדוקציוניסט, אז הביולוגיה זה בסך הכל הרבה פיזיקה. ואז אין לזה מקום. אז זו שאלה אם אתה רדוקציוניסט או לא. אז תראו, אני אראה לכם את ניסוי שני סדקים, או אני אדבר דרך ניסוי שני סדקים. הטענה היא הטענה הבאה. תחשבו נגיד על גל אור, אתם רואים פה? כן. קרן אור שאני שולח מפה, מהפנס הזה, והיא, פה יש מחיצה, ויש פה סדק, אוקיי? וקרן האור הזאת פוגעת במסך, פה זה מסך. זה סדק ומאחוריו מסך. עכשיו, מה שקורה זה שאנחנו נגלה איזשהו תמונת פגיעה, שבירה, איך שלא תקראו לזה, תמונה כזאת. זאת אומרת, המקסימום יפגע פה, וזה הולך ויורד לצדדים, אוקיי? זאת אומרת, פה פוגע מעט, פה פוגע יותר, פה פוגע הכי הרבה, ואז יורד חזרה למטה. זו התמונה של סדק אחד עם גל אור. עכשיו, מה קורה כשיש שני סדקים? שולח גל אור ויש שני סדקים, וזה פוגע בסרט הצילום, כי יש שני סדקים, אחד פה ואחד פה. עכשיו, פה יש סרט צילום, אוקיי? שאלה מה אני רואה שם? מה שאני רואה שם זה התמונה הזאת. אוקיי? פה יש מקסימום פגיעה, כמו כל סדק לחוד, רק פעמיים. אוקיי? אז פה יש איזשהו סדק, איזושהי התפלגות סביב הסדק הזה, פה יש התפלגות סביב הסדק הזה. עכשיו, מה קורה? סליחה. טעיתי. אני מדבר על חלקיקים, לא על אור. כשאני שולח חלקיקים, אז ההתפלגות תהיה פחות או יותר כזאת. כשאני שולח חלקיקים פה, אז ההתפלגות תהיה כזאת. סביב המרכז של הסדק זה מתפלג. מה קורה אם אני שולח גל אור? אם אני שולח גל אור, אז התמונה יותר מורכבת. פה יש פיק, פה יש פיק, והפיק הגדול דווקא נמצא באמצע, בין שני הסדקים. למה זה ככה? כיוון ששני גלי האור מתהפכים בהתהפכות בונה. כן, פה באמצע פחות או יותר, זה תלוי גם באורך הגל, לא משנה, יש פה כל מיני פרטים, אני לא נכנס אליהם, אבל יש פה איזשהו פיק באמצע, ועוד שני פיקונים בשני הצדדים מול הסדקים, אוקיי? אז יש לנו הבדל בין תמונה כשאני שולח חלקיקים, זו התמונה הזאת, לבין התמונה כשאני שולח גלים, זו התמונה הזאת, אוקיי? עכשיו, אני לא אחסוך לכם את כל ההיסטוריה, אבל היה כל מיני ויכוחים סביב השאלה איך אמור להתנהג גל אור. זה ניסוי יאנג, 19 נדמה לי כבר עשו את זה, או משהו כזה, שהוא בעצם הראה שהאור מתנהג ככה, כמו שאתם רואים פה בציור הזה, ולא כמו חלקיקים. כי הוויכוח האם האור זה אוסף של חלקיקים קטנים, או שהאור זה גל. הוויכוח בין ניוטון להויגנס. והניסוי יאנג הראה שהויגנס צדק. דווקא בעניין הזה ניוטון לא צדק, לכאורה. הסיפור עוד לא נגמר. אבל ככה לכאורה, בסדר? עכשיו, השאלה היא מה קורה במצב שאתה עושה את אותו ניסוי עם חלקיקים. אז אני אומר, כשאני עשיתי את החלקיקים, שלחתי גל של חלקיקים, אלקטרונים נגיד, מתברר שאני מקבל תמונה כזאת, כמו אור. גם כשאני עושה את זה עם חלקיקים. עכשיו, אנשים חשדו שכיוון שאני עושה את זה עם הרבה חלקיקים, אז החלקיקים מכאן מתאבכים באיזושהי צורה עם החלקיקים מכאן, כי זה אינטראקציה בין חלקיקים. אוקיי? ולכן נוצר פה משהו, זה עדיין מוזר, אבל עדיין נוצר פה משהו שדומה לגל אור. כי בעצם אוסף החלקיקים מתנהג איכשהו כמו גל. ואז עשו עוד ניסוי, ואמרו, אוקיי, אז בוא נשלח את החלקיקים בקצב מאוד איטי. כל פעם חלקיק אחד, אוקיי? עכשיו, מתברר שאנחנו מקבלים אותה תמונה. זאת אומרת, כל חלקיק לחוד גם נותן את התמונה הזו. עכשיו, זה כבר מוזר מאוד. כי זה אומר שחלקיק בודד עובר דרך שני הסדקים, מתאבך עם עצמו, ויוצר פה תמונה כאילו שזה היה גל. מה?
מה שלמעלה זה
מייצג כדורי טניס. שגודל החלקיק הרבה יותר גדול מאורך הגל הרלוונטי. כשאתה מדבר על חלקיקים כמו אלקטרונים, אתה מקבל כמו גל אור, אוקיי? ואז, כן, זה כך מתחילה בעצם תורת הקוונטים, אוקיי? ואז הטענה היא שהחלקיק, כנראה אפילו חלקיק בודד, עובר דרך שני הסדקים. עובר דרך שני הסדקים, ואיכשהו מתאבך עם עצמו, ויוצר תמונה כאילו שהוא היה גל. ואז בעצם מתברר שהחלקיקים יש להם תכונות גליות. אם ניוטון והויגנס התווכחו מה האופי של האור, האם הוא חלקיק או גל, מתברר שכל הוויכוח שלהם מבוסס על טעות, גם החלקיקים הם גלים. אבל מתברר שגם זה לא כל כך פשוט, כי גם הגלים הם חלקיקים. זאת אומרת, גם האור הוא חלקיק, ולכן ניוטון בעצם אולי כן צדק. כן, יש פוטונים, והפוטונים זה חלקיקים של הגל. אוקיי? אני מתאר את זה בצורה מאוד, מאוד גסה. למה אני אומר את זה? כי עכשיו, השלב הבא, אנחנו רוצים לבדוק, רגע, משהו פה לא הגיוני. אתה שולח חלקיק אחד למחיצה עם שני סדקים, והוא עובר דרך שני הסדקים. איך חלקיק אחד עובר דרך שני סדקים שונים? אז מה שעושים, שמים גלאי ליד אחד הסדקים, אוקיי? ורוצים לבדוק האם החלקיק עבר בסדק הזה, הוא עבר בסדק הזה. ומתברר שכשאנחנו שמים גלאי, אז הגלאי, או שהוא מצפצף, נגיד שמים אותו ליד סדק A, אז אם הוא צפצף, אז זה אומר שהחלקיק עבר דרך סדק A, ואז נראה תמונה, רק את התמונה הזאת, רק את ההתפלגות הזאת סביב סדק A. ואם סדק A לא צפצף, אז זה אומר שהחלקיק עבר דרך סדק B, ואז נראה רק את התמונה הזאת. אבל אף פעם לא נראה את התמונה הכללית הזאת של ההתהפכות. זאת אומרת, אם שמים גלאי, אז החלקיק מתנהג בצורה מהוגנת, כמו חלקיק. אבל אם לא שמים גלאי, אז החלקיק מתנהג כמו גל. הוא עובר דרך שני הסדקים, לא דרך אחד מהם. עכשיו, כששמים גלאי, אני לא יכול לדעת באיזה סדק יעבור החלקיק. לפעמים הוא יעבור ב-A, לפעמים הוא יעבור ב-B. אבל הוא יעבור דרך אחד מהם, תמיד דרך אחד מהם. או שהגלאי יצפצף או שהוא לא יצפצף. אז אני יודע אם הוא עבר פה או עבר שם. האם אני לא שם גלאי, חלקיק משחק איתי מחבואים. כן, אם אני לא תופס אותו, אז הוא עובר בשני הסדקים. אני לא שם לב כזה, אז הוא מהר עובר בשני הסדקים בלי שאני אשים לב. אוקיי, ואז אני רואה התהפכות, תמונת התהפכות כמו גלים. מה זה אומר בעצם? הפרשנות המקובלת בתורת הקוונטים לעניין הזה, זה שהחלקיק הבודד הזה באמת עובר גם דרך, אם אין גלים, עובר גם דרך סדק A וגם דרך סדק B. מה שנקרא סופר פוזיציה. יש לו מסלול שעובר דרך סדק A, יש לו מסלול שעובר דרך סדק B, והמצב האמיתי של החלקיק זה שהוא נמצא בסופר פוזיציה, זה המצב של סדק A פלוס המצב של סדק B, קומבינציה כלשהי שלהם. אוקיי? זה המצב של החלקיק. אם אתה שם גלאי, אז מתברר שהוא יעבור דרך סדק A בהסתברות מסוימת, או דרך סדק B בהסתברות אחרת, שההסתברויות האלה נקבעות לפי המצב שלו הכללי. אוקיי? שנקרא פונקציית הגל. משנה, הפרטים פחות חשובים, אני רק רוצה שתבינו את הרעיון.
אלא אם פיזיקה של ה...
כן. זה המשמעות. שזה אני נותן את ההקדמה, אחרת לא הייתי צריך לתת אותה. זאת הפרשנות המקובלת, יש לזה קצת ויכוחים, אבל זאת הפרשנות המקובלת. עכשיו,
תחשוב מה זה הרומק.
מה זה לא מקבל? לא הבנתי.
מה יש אישה לא מקובלת, כאילו? אם זו המקובלת
שהיא... מה לא מקובלת? אוקיי. תראו, אז זאת התפיסה המקובלת, שיש בעצם חלקיק שעובר דרך שני הסדקים, וזה מה שנקרא, פונקציית הגל שלו היא בעצם סכום של שתי פונקציות, אחת שעוברת דרך סדק A, אחת שעוברת דרך הסדק השני, והפונקציה הזאת גם קובעת באיזה הסתברות הוא יעבור בזה או בזה, אם אני כן אשים גלאי. אוקיי? זה העניין. אתם אולי מכירים יותר את הדוגמה של החתול של שרדינגר, שהיא אומרת, היא עושה בעצם דבר די דומה, רק הרבה פחות מעניין מאשר שני הסדקים, בניגוד לזה שזה נורא, נשמע נורא מסעיר. אנחנו שמים חתול בתוך קופסה סגורה, יש שם אמפולה של רעל, שאם האמפולה הזאת נפתחת, אז החתול מת. עכשיו, האמפולה הזאת מופעלת על ידי התפרקות בטא כלשהי, איזושהי התפרקות, לא משנה, תהליך פיזיקלי. עכשיו, התהליך הפיזיקלי הזה, החומר המתפרק נמצא גם הוא באיזשהו מצב של סופרפוזיציה. סכום של כן התפרק ולא התפרק. כמו החלקיקים דרך הסדקים, לא משנה, אבל זה נמצא באיזשהו מצב של סופרפוזיציה, לא שמתי שם גלאי, לא בדקתי אם הוא התפרק או לא, הקופסה סגורה, אוקיי? אז בעצם כרגע אנחנו במצב של התפרק או לא התפרק, או התפרק ולא התפרק, ביחד. אבל ההתפרקות הזאת הרי פותחת את האמפולה. אז על הצד שהוא התפרק, החתול מת. על הצד שהוא לא התפרק, החתול חי. אז בעצם יוצא שהחתול הוא במצב של סופרפוזיציה של חי ומת. החתול הוא חי ומת ביחד. בו זמנית. אזכיר לכם את האישה שהיא גרושה ונשואה בו זמנית. זה אותו דבר. זה ממש אותה לוגיקה. זה בדיוק אותו דבר.
לא חלול.
זה כן חלול. לכן קשה להבין את זה. בעולם המשפט או בהלכה זה די קל להבין. בעולם הפיזיקה אנשים לא מצליחים להבין את זה, אבל זה בדיוק אותו דבר. זה בדיוק אותו דבר, אין שום הבדל. והטענה בעצם, הטענה בעצם זה שהחתול נמצא באיזשהו סופרפוזיציה בין חי למת. עכשיו, הייתי בכנס של רצון חופשי לפני כמה שבועות, היה איזה כנס כזה בנצרת. הייתה שם מישהי שדיברה על זה, שהחתול של שרדינגר וזה, יש לה ניסוי יותר פשוט, אין שום בעיה לעשות את זה, לא משנה כרגע. אז הערתי לה שהיא לא מבינה את החתול של שרדינגר, זאת אומרת, החתול של שרדינגר הוא ניסוי משעמם להפליא. זאת אומרת, אם אנחנו נרצה לבדוק האם החתול חי או מת, אנחנו נגלה או חתול חי או חתול מת. כי כשמודדים אותו, כמו לשים גלאי, כשמודדים אותו הוא כבר לא בסופרפוזיציה, כשמודדים אותו הוא באחד מהמצבים הבסיסיים. נכון? כל הרעיון של שרדינגר זה שלפני שמדדת אותו, הוא בסופרפוזיציה בין חי למת. זאת אומרת, כל הרעיון שמה זה מצב שהוא לא מדיד. ברגע שתנסה לאשר את התזה של שרדינגר, ותנסה למדוד את זה ולראות, אז שפכת את התינוק עם המים, לא תצליח. כי אתה תגלה, או חתול חי או חתול מת, הניסוי הוא ניסוי משעמם. רק כל עוד הניסוי מעשי הוא משעמם, בניסוי היפותטי הוא מעניין. Okay? כשלא מדדתי. מה ההבדל בין זה לבין ניסוי של שני סדקים? שבניסוי של שני סדקים, יש לי את האפשרות לראות את מצב הסופרפוזיציה, בניגוד לחתול. גם בניסוי של שני סדקים אנחנו בעצם מצב של סופרפוזיציה, אבל שם, בגלל הפגיעה במסך, וההתאבכות שיש בין המעברים בין שני הסדקים, אני יכול למדוד את העובדה שהחלקיק נמצא בסופרפוזיציה. מה שאני לא יכול לעשות בחתול. אבל זה אותו דבר. עכשיו, מה זה אומר לענייננו? זה אומר לענייננו שבתורת הקוונטים, בפרשנות המקובלת, יש ספק אונטי, לא אפיסטמי. ספק אונטי, הכוונה, במציאות עצמה החתול גם חי וגם מת, או החלקיק עבר גם דרך סדק A וגם דרך סדק B. לא שהוא עבר דרך אחד הסדקים, רק אני לא יודע איזה. לא, הוא עבר דרך שניהם. אוקיי? זה כבר ספק אונטי. זה לא ספק אפיסטמי. מה הכוונה? פה אין, זה לא חוסר מידע שלי על המציאות, במציאות היה משהו אחד, ואני לא יודע. חסר לי מידע על המציאות. לא, פה גם הקדוש ברוך הוא לא יודע. כי במציאות עצמה הוא עבר דרך שני הסדקים. גם הקדוש ברוך הוא לא יוכל לענות לי על השאלה רגע, אבל דרך איזה סדק הוא באמת עבר? זה שאני לא יודע בסדר, אבל אתה הקדוש ברוך הוא הרי אמור לדעת הכל. הקדוש ברוך הוא יגיד, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כן? זאת אומרת, אין, גם אני לא יודע. למה? כי זה לא חוסר במידע. במקום שיש חוסר במידע, אני אדם מוגבל, אז יש מידע שחסר לי, אני לא יודע את כל המידע. הקדוש ברוך הוא יודע את כל המידע, לא חסר לו שום מידע. אבל במקום שבו לא, זה לא חוסר במידע, המציאות עצמה לא מוגדרת היטב, אז במצב כזה גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לענות על זה. זה מה שאני קורא ספק אונטי, ולא ספק אפיסטמי, אוקיי?
אתה רואה עכשיו כאילו בפיזיקה.
מה?
50 שנה, יכול להיות שגלו אחרת.
כל יכול להיות. אני מדבר כרגע לפי מה שאנחנו יודעים היום. אנשים תמיד מתנחמים, אולי יגלו בהמשך משהו אחר. לא, כשיגלו משהו אחר, נדבר. בינתיים זה מה שאנחנו יודעים. עכשיו... מה? כל כך הרבה אנשים התפללו שזה יהיה טעות במדידה. זה לא ממש עובד, כן. טוב, לא, יש עוד מדידות עוד יותר מהפכניות שהן עוד יותר משגעות את השכל, אבל זה לא משנה. עכשיו היה לא מזמן, לפני כמה שנים, קיבל פרס נובל אספקט, על ניסוי אספקט, ושם זה בכלל... הוא הראה לכאורה שאין משתנים חבויים אפילו. מה? אי שוויון בל לא הראה, אי שוויון בל נתן את המדד. ואז אספק עשה ניסוי, ולפי אי שוויון בל יוצא שאין משתנים חבויים. טוב, בכל אופן, אבל אני רוצה עכשיו להראות לכם דוגמה פשוטה לעניין הזה, דווקא בתחום ההלכתי, לספק אונטי. אז המשנה ביבמות, קי"ח, קידש אחת מחמש נשים, ואין יודע איזו קידש. הוא לא זוכר. כל אחת אומרת אותי קידש. נותן גט לכל אחת ואחת, ומניח כתובה ביניהן, ומסתלק. דברי רבי טרפון. ואל תתקרבו יותר, ללול התרנגולות הזה, אל תתקרבו. רבי עקיבא אומר, אין זו דרך מוציא מידי עבירה, עד שייתן גט וכתובה לכל אחת ואחת. לא רוצה שהם יריבו. גזל אחד מחמישה ואין יודע מאיזה גזל, כל אחד אומר אותי גזל, מניח גזלה ביניהם ומסתלק, דברי רבי טרפון, רבי עקיבא אומר, אין זו דרך מוציא מידי עבירה, עד שישלם לכל אחד ואחד. כאן זה ספק אפיסטמי, נכון? אני גזלתי מאחד, או קידשתי אישה אחת, ואני לא זוכר מי, לא יודע מי. אז ספק אפיסטמי, זה היעדר מידע שלי. עכשיו, תסתכלו על המצב הזה. מדובר באדם שנותן פרוטה, לאדם אחר, שיש לו שתי בנות, רחל ולאה. הוא אומר, אחת מבנותיך מקודשת לי. אוקיי? לא מגדיר מי. אחת משתי בנותיך מקודשת לי. אז אומרת הגמרא, הדבר הזה נקרא קידושין שלא מסורים לביאה. למה זה קידושין שלא מסורים לביאה? בגלל שאני לא יודע הרי אם רחל היא אשתי או לאה היא אשתי. אם רחל היא אשתי, אז לאה היא אחות אשתי. אז אסור לי לבוא עליה. אבל אם לאה היא אשתי, אז רחל היא אחות אשתי ואסור לי לבוא על רחל. אז תכלס, בגלל שאני בספק אם זה רחל או לאה, אני לא יכול לבוא לא על רחל ולא עליה. אז בעצם זה קידושין שלא מסורים לביאה. אני לא יכול לבוא על אף אחת מהן. יש מחלוקת המוראים, אביי ורבא, בשאלה אם קידושין שמסורים לביאה, שלא מסורים לביאה, הם קידושין או לא. איתמר, קידושין שאין מסורים לביאה. אביי אמר, אבו קידושין. רבא אמר, לא אבו קידושין. אמר רבא, בראינה אסברה לי, כי ייקח איש אישה ובעלה. קידושין המסורים לביאה אבו קידושין. קידושין שאין מסורים לביאה, לא אבו קידושין. אגב, הקוף הזה זה הקוף של יעל כגם. זאת אומרת, בעניין הזה הלכה כמו הבית. אתה יודע שהקידושין הם כן תופסים. אבל רבא סובר שלא, והוא לומד את זה מהפסוק.
סימנים.
מה?
סימנים.
יש ספק בין שתיהן, אז אתה צריך לתת גט לשתיהן. ברור שאתה לא יכול לבוא על אף אחת מהן, זה מוסכם על כולם. וכל אחת מהן מספק אחות אשתך. אבל השאלה אם אתה צריך לתת להן גט, או שבכלל הן לא נשותיך, אז לא צריך לתת גט. סתם נשארו פנויות. אוקיי? זה ברור שאי אפשר לחיות עם אף אחת מהן. אז זה הוויכוח לגבי קידושין שלא מסורים לביאה. עכשיו, אולי הערה. נגיד, כשאני מקדש אישה, נגיד כהן שמקדש גרושה, זה לא נקרא קידושין שלא מסורים לביאה. למה? כן. זה לא נקרא קידושין שלא מסורים לביאה, למרות שיש איסור לבוא עליה, לכהן וגרושה. אז התוספות והרשב"א מסבירים שקידושין שלא מסורים לביאה זה במצב שבו האיסור לבוא על האישה נוצר מחמת הקידושין. לא שאני עשיתי קידושין ויש גם איסור לבוא עליה. אלא כאשר הקידושין הם אלה שיצרו את האיסור. במקרה הזה שאני נותן פרוטה לאבא על אחת משתי בנותיו, מתן הפרוטה הזה הוא שיצר את האיסור. וקידושין כאלה שבמקום להתיר לי את האישה, אוסרים עליי את האישה, זה לא קידושין. לפי רבא. יבאי, כן, אבל זה המושג קידושין שלא מסורים לביאה. קידושין שכרוכים באיסור, זה לא קידושין שלא מסורים לביאה. אז זה שכן, בחייבי לוין הקידושין תופסים, ובחייבי קריטות הקידושין לא תופסים להלכה. אבל זה לא קשור למושג קידושין לא מסורים לביאה. קידושין שלא מסורים לביאה זה מקרה מהטיפוס הזה, שפעולת הקידושין יוצרת איסור במקום להתיר לי את האישה. אוקיי? זה נקרא קידושין שלא מסורים לביאה. עכשיו, לפי ה... בוא נשאל שאלה לגבי שיטת הרמב״ם. אנחנו יודעים שיש מחלוקת ראשונים לגבי דיני ספקות. חלק מהראשונים, רוב הראשונים אומרים שספקא דאורייתא לחומרא, אבל שיטת הרמב״ם היא שספקא דאורייתא לכולא מן התורה. והחובה להחמיר בספקא דאורייתא היא חובה דרבננית. אוקיי? זה שיטת הרמב״ם. עכשיו אני שואל, איך לפי הרמב״ם יש דבר כזה קידושין שלא מסורים לביאה? אתה אומר שכל אחת מהם אני לא יכול לבוא עליה בגלל שהיא ספק אחות אשתי, נכון? אבל אני יכול להקל מדאורייתא. אם היא ספק אחות אשתי, מותר לי לבוא עליה, ספק הדאורייתא לכולה, לפי הרמב״ם. אז מותר לי לבוא עליה. אז למה זה נקרא קידושין שלא מסורים לביאה? לפי הרמב״ם במצב ספק אני יכול להקל מקרדי, מדאורייתא. מדרבנן צריך להחמיר, מדאורייתא אפשר להקל. אז לפחות במישור דאורייתא זה היה אמור להיות קידושין, זה קידושין שכן מסורים לביאה. מדרבנן לא. דאורייתא אתה צריך לפחות לתת גט. נכון? אז איך הרמב״ם יסביר את המושג קידושין שלא מסורים לביאה? עכשיו אני נעזוב כרגע את האחרונים שרוצים לטעון בשיטת הרמב״ם, שבדברים שאיסור, זאת אומרת, בחייבי קריטות או סקילה או דברים כאלה, הספק דאורייתא הוא לחומרא מן התורה, גם לפי הרמב״ם. פשוט לא נכון. אומרים את זה רק בגלל קושייה לא נכונה, וכתוצאה מזה עושים גרסה לא נכונה ברמב״ם, פשוט כל זה לא נכון. ברמב״ם הכל לכולם, מדאורייתא. ולכן אין תירוץ פשוט פה. אבל השאלה איך מבינים את זה? אז תראו מה שאומר רב שמעון שקופ. נראה לעניות דעתי, שהרי יושר שער ג' פרק כ"ב ב', נראה לעניות דעתי, דבקידש אחת מחמש נשים, וכן בהקדיש פרוטה בתוך הכיס, יש בזה חקירה עמוקה, כן, אני מקדיש, יש לי חמש פרוטות בכיס, ואני מקדיש אחת מהן לבדק הבית. לא הגדרתי מי, אחת מחמש הפרוטות. יש בזה חקירה עמוקה. באיזה אופן עניין חלות הדין על אחת מהן? מה זה אומר שאחת מהן חל עליו הדין? דעיני, במקדש אישה אחת מחמש נשים, שלא ברר המקדש והמתקדש, מי מהן תהיה מיוחדת לקידושין, איך אפשר לומר במציאות האמיתית, נתייחדה אישה מיוחדת לקידושין? מאיזה טעם וסיבה ייחדו מן השמיים, אישה מיוחדת שתהיה היא המקודשת והמיוחדת יותר משאר הנשים? מבינים מה שהוא שואל? מה? לא, סימטריה יכולה להיות גם אפיסטמית. והוא טוען יותר מזה. הוא טוען שברגע שאני מקדש אחת מחמש נשים, אין פה שום, הבעיה היא לא שחסר לי במידע. לא חסר לי שום מידע, אני יודע בדיוק את המידע. לא שקרה פה משהו שאני לא יודע, חסר לי איזשהו מידע. אני יודע הכל. וברור שאין פה תשובה נכונה שאני לא יודע אותה. זאת אומרת, מי שמקודשת לי זה לאה. רק אני לא יודע. אבל בעצם האמת היא שזאת לאה. אם הייתי שואל את הקדוש ברוך הוא, כן, כלפי שמעיה גליה, שזאת לאה. רק אני לא יודע. שמשקוף, מה פתאום? למה החלטת שזה לאה דווקא? אין שום דבר בפעולת הקידושין שייחד דווקא את אחת מתוך חמש אנשים ולא האחרות. אז לכן, אומר רב שמעון שקופ, זה לא יכול להיות ספק אפיסטמי. זה ספק אונטי. אין פה אישה אחת מקודשת שאני לא יודע מי. קידש אחת בחמש נשים ושכח איזו, המשנה שראינו קודם ביבמות קופיות ח', זה ספק אפיסטמי. יש אישה אחת שהתקדשה, רק אני, אין לי את המידע מי זאת. והקדוש ברוך הוא יודע מי זאת. אבל כאן לא הגדרתי בכלל איזה מתוך חמש אנשים אני מקדש. זה לא שאני לא זוכר, או אני לא יודע, יש אישה אחת, אני לא יודע מי. לא, לא הגדרתי בכלל איזה אחת מתוך החמש קידשתי. במצב כזה אין אישה אחת שהיא באמת מקודשת, רק אני לא יודע. לא, אין שום אישה מיוחדת שמקודשת דווקא. כולן מקודשות באותה מידה. או במילים אחרות, זה בעצם ספק אונטי ולא ספק אפיסטמי. כל הנשים מקודשות. לא שיש אחת מקודשת ואני בספק. זה לא מצב של ספק בכלל. אין ספק. ספק זה במצב שבו יש אישה אחת מקודשת ואני לא יודע מי זאת. חסר לי מידע, כמו שאמרתי קודם. פה לא חסר לי שום מידע. אני יודע בדיוק את מה שהקדוש ברוך הוא יודע. אין שום מידע שחסר לי. יש אישה אחת שמקודשת, אבל זאת לא אישה מוגדרת.
לא יודע, אולי
יש,
לא חסר
מידע,
אבל אולי חסר
נגיד,
אישה אחת שהיא שאנחנו לא מכירים,
תחזיר אותי, מי אמר לך קודם, כן, אבל אולי יגלו בעתיד שאנחנו לא מכירים את החוקים.
אולי במצב כזה,
המבוגרת, למה? מה פתאום? לא, אז אין חוקים כאלה, בסדר? אין.
אולי אפשר להגיד שספק?
אולי אפשר להגיד הכל, אבל אין חוקים כאלה, עכשיו בהנחה שאין. נכון, ספק אונטי. אתה רוצה להגיד, אולי יש איזשהם חוקים שלא יצאו ספק אונטי. עזוב, אין חוקים כאלה. הדוגמה הזאת מראה לך מה זה ספק אונטי.
הדוגמה שאומר,
הבנק של זה. זה עורך אוטומטי לבנק. הבנתי, אבל אני אומר, כיוון שזה לא נכון, וכיוון שזה לא, אין חוק כזה, אין, אף אחד לא אומר, אין חוק כזה. אחרת זה לא היה קידושין שלא מסורים לביאה.
אני יודע שאין חוק, אבל אולי פשוט הספק, הוא נובע מזה שאנחנו לא יודעים.
מה אנחנו לא יודעים?
כן,
אם זה המבוגרת, אם זה... לא, אבל זה לא מבוגרת ולא, אין חוק, זה לא שיש שני חוקים, מבוגרת וצעירה, ואני לא יודע איזה מהם נכון. אין אף אחד מהחוקים האלה לא נכון, אין חוק כזה. עכשיו אני אומר, עזוב, נגיד שהיה חוק כזה. אז אני ממציא לך עכשיו מערכת הלכתית אחרת. במערכת ההיא אין חוק כזה, בסדר? במערכת ההיא אתה מסכים שזה ספק אונטי?
נכון.
זה הכל.
מרגיש
שהמערכת
הזאת מנסה להצמיד במציאות,
כי במציאות
מי
מקודש. נכון.
אז אפשר להיות שיש חוקים במציאות, במציאות האמתית.
אבל אין, אין
ספק,
אין חוקים כאלה, אני לא מבין, מה אתה אומר?
אני יודע שאין,
אבל...
נו,
אז מה?
לא, פשוט אולי שני צדדים.
לא, אין, אבל אין, אין, מה זה אולי? אולי, לא יודע מה.
כי אני מנסה,
לא
באמת
יוצא
ספק חדש.
כן.
שהוא גדול.
גדול, נכון, זאת המציאות, גדול או לא גדול תחליט לבד, אבל זאת המציאות. אבל אני אומר, עזוב תשתיות, נגיד שיש חוקים כאלה, אני מדבר על מערכת שבה אין חוקים כאלה, בסדר? עכשיו אני שואל מה יקרה במערכת ההיא, ההיפותטית, שבה אין חוקים כאלה. אתה מסכים שבמערכת ההיא זה ספק אונטי? זה הכל, אז בוא נדבר עליה. מה אכפת לי עכשיו במערכת הזאת שבה יש חוקים שאני לא יודע אותם? בסדר? אני מדבר שמה. מה קורה שמה? באותה הלכה היפותטית שאין חוקים נוספים. בסדר? אז זה ספק אונטי, לא ספק אפיסטמי. אתם מבינים שזה בדיוק כמו תורת הקוונטים. זה סופרפוזיציה של קידושין בין חמש אנשים, או בין שתי האחיות, לא משנה. זה בדיוק, זה פשוט אחד לאחד, זה אותו דבר. אגב, הריטב"א אפילו מדבר פה על קריסה קוונטית. כן.
ואם אין
איסורים כאלה
או אחרים, אז נוכל בעצם להינשא לכולם.
כן.
זה בעצם די לחסוך בשביל.
לא, כן, אבל זה ניסויים קלושים לכולם. לא לגמרי אשתך. כי כל אחת מהם מקודשת לך קידושים קלושים. כי זה, אתה נתת רק פרוטה אחת, יצרת רק קידושין אחד. רק זה סופר פוזיציה של זאת מקודשת לך וגם זאת, זהו מקודשת לך פלוס, זאת מקודשת לך פלוס, זאת מקודשת, זה לא שכולן מקודשות לך, זה לא אותו דבר. זה לא אותו מצב כמו שאני נתתי חמש פרוטות של חמש נשים וכל אחת מהן קידשתי, אז חמישתן מקודשות לי, זה אין בעיה.
ואחת מהן.
השאלה אם לתת גט, לתת גט לאחת מהן פותר את הבעיה, זה הערה יפה. יערה יפה, נכון? יכול להיות. נותן גט שלא מסור לביאה, כן, גט אונטי כזה, לכל החמש, ואם הקידושין הם ספק אונטי, וגם הגט הוא ספק אונטי, אז אין בעיה, פתרתי את כל החמש האלה. למה כתוב פה נותן גט לכל אחת ואחת, אגב? הערה מעניינת. למה שלא ייתן גט לכולם ביחד באופן אונטי כזה? שאלה מעניינת, לא יודע, לא חשבתי על זה. טוב, בכל אופן, לענייננו, אז אומר רב שמעון שקופ, אלא נראה די יותר מסתבר לומר, בכל קהי גוונה, גם במציאות האמיתית לא נתייחדה אישה מיוחדת לקידושין. ובכי גוונה לא שייך לומר אם יבוא אליהו. כן, שאם יבוא אליהו, הוא יגיד לנו איזה אישה מקודשת. לא, גם אם יבוא אליהו, הוא לא יוכל להגיד לנו. הוא לא יודע. והעד האמרינה דקולחה דאסורה מחמת ספק, אינו כשאר ספקו דאלמה. זה לא באמת מצב של ספק. המילה ספק פה משתמשים בה בצורה לא מדויקת. זה לא באמת ספק. דתורת הספק הוא שם הזה, הוא הוודאי במציאות. בשם הזה הוא הוודאי במציאות. וכאן העניין הוא דקול חלות הדין הוא מפני סיבה הגורמת לזה. אין פה אחת שהיא ודאי מקודשת, רק אתה לא יודע מי. אלא כך הדין. הדין הוא שיש פה סופר פוזיציה של חמש נשים שכל אחת מהן יכולה להיות מקודשת לי. עוד פעם, זה לא חמש נשים מקודשות. זה סופר פוזיציה של חמישה מצבים שכל אחד מהם זה לאה מקודשת, רחל מקודשת, לא יודע, בלהה, זלפה ושרה. אוקיי? פלוס, 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 פלוס. בסדר? זה לא אותו מצב כמו שחמישתן מקודשות לי. זה דבר שונה. ספק אונטי. זה לא שכולם. אם כולם מקודשות לי, אין פה שום ספק. לא אפיסטמי ולא אונטי. זה ספק אונטי. אבל זה סופר פוזיציה של שתיהן. לכן למשל, הריטווה, יש פה אבני מילואים, וזה אני כבר לא אכנס לכל הדברים האלה, הריטווה למשל טוען שיכול להיות מצב שתהיה פה קריסה. בתורת הקוונטי, כמו שראינו, אז יש, אם אתה שם גלאי ליד אחד הסדקים, אז אתה מאלץ בעצם את החלקיק לעבור דרך סדק. או זה עם הגלאי או זה בלי הגלאי, אבל אתה מאלץ אותו. אין לי מושג, אבל אלה העובדות. אל תשאל אותי, אף אחד לא יודע. אבל אלה העובדות. אז אתה מאלץ אותו בעצם להיות חלקי קלאסי, לעבור דרך אחד הסדקים. אוקיי, אם שמת גלאי. הריטווה טוען שאפשר לבוא אחר כך ולקבוע עם האבא איזה מהחמש תהיה מקודשת, או איזה מהשתיים. זה בעצם אומר שאתה יכול להקריס את הסופר פוזיציה על אחד מהמצבים, אחת מהאופציות. בסדר? זה בעצם הטענה שלו, אבל זה פרשייה אחרת. בכל אופן, אז זה מה שטוען הרב שמעון שקופ. עכשיו תראו, לפי מה שהוא אומר, אז השאלה שלי קודם על שיטת הרמב״ם לא מתחילה. שאלתי, לפי הרמב״ם, הרי ספק דאורייתא לכולה, אז מה זה לפי הרמב״ם קידושין שלא מסורים לביאה? הרי מותר לא לבוא עליה, היא רק ספק אחות אשתך. אז למה אתה לא יכול לבוא עליה? ספק דאורייתא לכולה, לפי הרמב״ם. יש לך ספק? אין בעיה, ספק אפשר להקל. מותר לך לבוא עליה, למה זה קידושין שלא מסורים לביאה? כי זה לא ספק. זה לא ספק. גם זאת אשתך וגם זאת אשתך. קלושה. אוקיי? אז כל אחת מהן היא אחות אשתך קלושה. ולכן על כל אחת מהן יש לך איסור דאורייתא קלוש לבוא אליה. וזה לא ספק, זה ודאי. כאן פה גם לשיטת הרמב״ם יהיה אסור לו לבוא אליהם. כי הרמב״ם חייבים להגיד ספק אונטי, אחרת אין קידושין שלא מסורים לביאה. ספק אפיסטמי אפשר להקל, לפי הרמב״ם. אוקיי? אז זה למשל, אינדיקציה אחת, מה יהיה עם שיטת הרמב״ם? אז הוא אומר, וסיבת דין חלות הקידושין הוא המעשה של קידושין, נתינת הכסף והאמירה. וכיוון שנתן הכסף, ואמר אחת מחמש נשים אלו תתקדש לי, שעל ידי זה ראוי להיות שאחת מהן תהיה בדין אשת איש, מחמת זה כל אחת אסורה מחמת המעשה. ולא משום דענו מסופקים עליה שהיא המקודשת יותר משאר הנשים הארבע הנותרות. וכל בחיי גמנה. כל כהי גוונה, אומר רב שמעון שקופ, אין תורת הספק שמה הוא הוודאי. ובכהי גוונה ליק הוודאי גם במציאות האמיתית. זה לא שבמציאות יש ודאי רק אני לא יודע. כן? אלא דלהנהגת המעשה, עלינו להתנהג בזה עם כל אחת כדין ספק, מחמת הסיבה הגורמת הדין. שיהיה אחד מהם ואינו מבורר מי הוא האחד, וכולם ראויים להיות האחד. אז ההנהגה בפועל היא כמו ספק, אבל אין פה באמת ספק. אני אגיד יותר מזה מה שאמרתי בשיעור הקודם. זה גם לא נכון שזה ספק. לא נוהגים פה לפי דיני ספקות. אם זה יהיה ספק עד הרבנן, גם נחמיר. כלומר, זה לא ספק, יש גם את זה וגם את זה. אז אתה צריך להחמיר גם אם זה ספק עד הרבנן. או כמו שאמרתי ברמב״ם, ספק עד הוראית לכולה מן התורה. פה הרמב״ם יגיד להחמיר. לכן זה ביטוי לא מדויק שאנחנו נוהגים פה לפי דיני ספקות. זה לא נכון שאנחנו... זה בדרך כלל יהיה דומה לדיני ספקות. אבל לא תמיד. יהיו מצבים שבהם זה לא יתאים לדיני ספקות, כי זה באמת לא ספק בכלל. זה גם זה וגם זה, זה לא ספק. ולפי זה אומר רב שמעון שקורופ, בחיי גמנא לא שייך לומר דין ביטול ברוב. מה קורה אם, יש חמש מטבעות שהקדשתי אחת מהן, או חמש נשים שקידשתי אחת מהן, מה בית? התבטל ברוב של הארבע האחרות. אין דבר כזה, למה לא? כי בתערובת שיש אחת אסורה וארבע מותרות, הארבע המותרות מבטלות את האחת האסורה. אבל פה כולם באותו סטטוס, אין פה רוב ומיעוט. כל אחת מהן היא ארבע חמישיות מותרת וחמישית אסורה. אבל כולן. אז מה יתבטל במה? אין פה, אין פה שום דבר ש... בשביל שיהיה ביטול אתה צריך רוב עם תכונה אחת ומיעוט עם תכונה אחרת. ואז התכונה של המיעוט מתבטלת והמיעוט מקבל את התכונה של הרוב. אבל כאן לכל אנשים יש בדיוק את אותם מאפיינים, אותם תכונות. מה? כן. כן, זה מה שהוא אומר, כן. עוד פעם, יכול להיות שזו חתיכה ראויה להתכבד, אז מדרבנן זה לא מתבטל, כי זה דבר הניכר. לא חשוב, אבל כן, באופן עקרוני כן, בעיקר הדין זה מתבטל ברוב. יש אחת אסורה וארבע מותרות. אתה חושב שאני לוקח עכשיו אחת. אם אני לוקח עכשיו אחת, אז זה כל דפריש, מרובה פריש, זה אפילו לא ביטול. זה כל דפריש. אפילו לא צריך להגיע לביטול. כן? אבל כאן זה לא נכון. אם לקחתי אחת, בתוך האחת הזאת היא אחות אשתי. נקודה. היא 0.2 אחות אשתי סליחה, 0.8 אחות אשתי ו-0.2 אשתי. סופר פוזיציה. אבל מצד ה-0.2, 0.8 אחות אשתי, אסורה עליי. בוודאות אסורה עליי. הכיסור קלוש בעוצמה 0.8. אוקיי? אז בעצם מה שאנחנו מגלים פה זה שיש פה, יש פה מבנה שדומה מאוד בלוגיקה שלו לתורת הקוונטים. יש פה סופר פוזיציה בין כמה מצבים אפשריים, וכולם קיימים במציאות. זה לא אפיסטמי, זה לא שאני לא יודע מה קורה במציאות, וזה גם בתורת הקוונטים מהוויכוח. האם אני לא יודע באיזה סדק עבר החלקיק? או שלא, אין סדק אחד שבו עבר החלקיק. אוקיי? הוא עובר דרך שני הסדקים. אז גם פה אותו דבר, וזה ממש כמו תורת הקוונטים. אגב, במקרה הזה, תחשבו על זה רגע, מאוד פשוט להבין את זה, נכון? אם אני מקדש אחת משתי נשים, כל ילד מבין שזה לא באמת ספק, אלא יש פה סכום של שתי אפשרויות, שכל פעם שאחת אחרת מקודשת לי. אז למה בתורת הקוונטים אנחנו כל כך מסתבכים ולא מבינים את הלוגיקה ואת ההיגיון, ופה הכל נורא ברור ופשוט? מה הבעיה? אז מה? לא, עוד פעם, אני מדבר על היכולת שלך להבין את הלוגיקה. לא להאמין שזה נכון. למה אני שם לא מאמין שזה נכון ופה כן, זה ברור. כי שם זה עובדות ופה זה רק הגדרות משפטיות. לא, אני מדבר על שאלה, קשה להבין מה הלוגיקה אומרת. חלק גדול מההסתברויות כשלומדים תורת הקוונטים זה להבין שההסתברות ששם היא הסתברות אונטית ולא אפיסטמית. אנשים כל הזמן דנים בזה כאילו זה הסתברות אפיסטמית, אבל זה לא, זה הסתברות אונטית. לכן אפשרויות יכולות להתאבך אחת עם השנייה. מה שלא קורה בהסתברות אפיסטמית. אתה לא יכול להאבך שתי אפשרויות שרק אחת מהן קיימת. אתה לא מאבך בין שתי תפיסות שלך את המציאות. זה לא יכול להתאבך. אוקיי? קשה מאוד להבין את זה. עכשיו זה סתם. אנחנו סתם מסתבכים עם זה. כי את אותה לוגיקה עצמה בהקשר הזה של קידושין שלא מסורים לביאה, אין שום בעיה להבין. זה קל מאוד. ואני חושב שבמידה רבה, אני למשל, אם הייתי מלמד קורס בתורת הקוונטים, הייתי מתחיל בזה. בקידושין שלא מסורים לביאה. כי שם הרבה יותר קל להבין את ההיגיון הזה. מה בעצם ההבדל בין זה לבין המקרה של ספק רגיל, של הסתברות רגילה, התפלגות רגילה. אוקיי? למה תורת הקוונטים זה לא סתם סטטיסטיקה, ענף של הסטטיסטיקה? זה לא. סטטיסטיקה זה, יש אפשרות אחת נכונה, רק אתה לא יודע איזה. ותורת הקוונטים זה סופר פוזיציה בין כל מיני אפשרויות שכולן נכונות, בעוצמות שונות. אוקיי? ואת הנקודה הזאת, זה הנקודה העיקרית שאותה לא מבינים אנשים כשלומדים תורת הקוונטים. אבל את הנקודה הזאת אפשר לראות גם בהקשר ההלכתי. זה אותו דבר בדיוק. ופה משום מה יותר קל לנו להבין את זה. זה פשוט פה. אה? יש לי מספיק מגרעות שיחסו על זה. כן, אבל שם זה לא סופר פוזיציה. הוא באמת חצי עבד, חצי בן חורין. זה לא סופר פוזיציה.
לא, אבל אם אני אומר שאני, היום שהוא עבד והיום שהוא בן חורין,
אבל למה אתה, זה השאלה, למה אתה מניח את זה? החלוקה היא חלוקה סימטרית. אז החצי עבד שלו לא יכול להתחתן עם החצי בן חורין שלה. כי הקול שלו מתחתן עם הקול שלה. שם זה לא קשור לקוונטים. זה פשוט שניהם ביחד. זה שאלה איך אנחנו מחלקים את הזכויות. חצי עבד, חצי בן חורין, זה לא זה. חצי עבד, חצי בן חורין, פירושו שהוא עבד ובן חורין. חצי ממנו עבד, חצי ממנו בן חורין. איך אנחנו מחלקים את הזכויות, את השימושים, זה עניין אחר. אתה עובד ביום אחד, אני עובד ביום אחר. אז אני רוצה עכשיו להראות לכם השלכה נוספת. בהלכות שבת אתם יודעים שיש מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה בעינו מתכוון. אם אני גורר ספסל ונוצר חריץ בקרקע, אז ליצור חריץ בקרקע אסור, או משום חורש זה בשדה, או משום בונה בתוך בית, אבל זה אסור. מה קורה אם אני גורר את הספסל, ויש שאני רוצה להעביר אותו למקום אחר. אבל הגרירה הזאת יצרה חריץ. זה נקרא אינו מתכוון. לדעת רבי יהודה חייב, ולדעת רבי שמעון חייב, הוא אסור, ולדעת רבי שמעון מותר. אוקיי? אז אינו מתכוון מותר. אבל אם זה מצב של פסיק רישא, במצב של פסיק רישא, זה אסור גם לדעת רב שמעון. זאת אומרת, אם אני גורר ספסל בקרקע רכה, שברור מראש, בוודאות, שיווצר חריץ, אז גם אם אני גורר את הספסל בשביל להעביר את הספסל ממקום למקום, לא בשביל לחרוץ בקרקע. אבל אם ברור שאני חורץ בקרקע, אני ברור מראש שהקרקע תחרץ במצב כזה, אז זה אסור גם לפי רבי שמעון. מודה רבי שמעון בפסיק רישא ולא ימות. אוקיי? עכשיו, בשולחן ערוך, שינטת זין, כותב ככה. כל שבמינו ניצוד, כל שבמינו ניצוד חייב עליו. אין במינו ניצוד, פטור אבל אסור. כן, הכלל הוא שאם יש בעלי חיים שאין רגילות לצוד אותם, אז האיסור הוא רק דרבנן לצוד אותם בשבת. לצוד בשבת אסור מדאורייתא, זה מלאכה, רק בבעלי חיים כאלה שאנחנו צדים אותם בדרך כלל. כלכך, אומר השולחן ערוך, זבובים, אף על פי שאין במינו ניצוד, אסור לצודן. זבובים זה לא דבר שאנשים צדים אותו בדרך כלל. אין שימוש בזבובים, למעט אלה שעושים תחרויות קרקרות של זבובים. ולכן לצוד זבובים זה איסור דרבנן, לא איסור דאורייתא. אוקיי? הרי מה כותב, הגה, ולכן יש להיזהר שלא לסגור תיבה קטנה או לסתום כלים שזבובים בו בשבת, דאבי פסיק רישא שיצודו שם. ויש מקילים במקום שאם יפתח הכלי לתלם משם, יברחו. זאת אומרת, כן, אני סוגר עכשיו תיבה. לך תדע, אולי יש בפנים זבוב. ואם סגרתי את התיבה, אז בעצם צדתי, נכון? אלא אם כן, יכול להיות שבמקום כזה שבו כשאני פותח את התיבה, הזבוב יברח, אז זה לא נקרא צעידה. כי הוא לא באמת ניצוד, אני לא יכול להשתמש בו. בסדר, זה, לא, זה פחות חשוב לענייננו, אוקיי? מה שחשוב לענייננו זה שהוא אומר שצריך להיזהר, לא לסגור את התיבה, שמה יש בפנים זבובים. אוקיי? עכשיו, הטור, שולחן ערוך, הרי מה? המקור נמצא בטור, שם בתשעית זין, הוא מביא את דברי בעל התרומות, שזה שיטת הרי מה, מה שהרי מה מביא, אבל הוא עצמו חולק עליו, הטור. כל דבר שבמינו ניצוד חייב, אין במינו ניצוד פטור, אבל אסור. ילקח, זבובים, אף על פי שאין במינה ניצוד, אסור לצודן. לכן כתב בעל התרומות, שאסור לנעול בשבת התיבה שיש בה זבובים, אלא ייתן סכין או שום דבר בין הכיסוי לתיבה, בעניין שיוכלו לצאת משם. ונראה לי שאין צריך לדקדק בזה. שאין הזבובים ניצודים בתיבה, שאם בא לפתוח התיבה ולתלן, יברחו, ולא דמי לדבורים בכברת וכו'. אז הוא חולק על בעל התרומות, והוא אומר שכן, זה מה שהרמ"א אומר בסוף, שאם אתה רוצה להשתמש בזבוב הזה, אתה צריך לפתוח את התיבה והוא יברח לך, זה לא נקרא שהוא ניצוד. אז לא צעדת אותו. עכשיו, התז מסביר את הטור בצורה הבאה. לכן יש להיזהר וכו'. הטור בשם בעל התרומות כתב לאסור בזה, וכתב עליו, ונראה לי שאין צריך לדקדק בזה. הטור חולק על בעל התרומות. ונראה לי דברי הטור נכונים, אומר התז. הוא תחילה נדקדק לשונו שכתב, ונראה לי שאין צריך לדקדק בזה. ולא כתב, ונראה לי שהוא מותר. מה זה אין צריך לדקדק בזה? אין מותר. נסגור. מה זה אין צריך לדקדק בזה? אלא זה גם הוא סביר על ידי אסור כשרואה זבובים, בוודאי בתיבה. אלא זה כאמר שאין צריך לדקדק אחרי זה, לעיין אם יש שם זבובים. מה שהטור אומר על בעל התרומות, זה לא שמותר לסגור את התיבה. אם יש שם זבובים, אסור לסגור את התיבה. רק אתה לא צריך להסתכל ולוודא שאין שם זבובים, אלא אתה יכול לסגור מספק. בסדר? כך אומר התז. מה? לא, לא מהסיבה. זה עוד פרשייה, אבל הוא אומר, אין צריך לדקדק בזה. הוא אומר, אין צריך להסתכל האם יש שם זבובים או לא. לכן אמרתי שאני לא מסכים לפירוש שלו בטור. אבל ככה הוא מפרש את הטור, אוקיי? ועל הקושייה השנייה של הטור נראה דאחי כאמר. זה המשך התז. חדה, ואפילו אם בוודאי יש זבובים, לא קרוי ניצוד, כמו דבורים. ועוד, אפילו אם תאמר דה בוודאי ופסיק רישה ואסור, מכל מקום בספק אם יש שם זבובים, יש להתיר. ושם אין פסיק רישה. כי זה אבי ספק פסיק רישה. ואבי דבר שלא במתכוון, הוא מותר. מה הוא אומר? הוא אומר, למה לא צריך לדקדק ולוודא שאין זבובים בתוך התיבה? בגלל שאם לא דקדקת, אז אתה בספק. אם יש או אין זבובים. אז כיוון שכך, כשאתה סוגר את התיבה, הרי זה אינו מתכוון. אתה סוגר את התיבה לא בשביל לעשות את הזבוב, אתה סוגר את התיבה כדי לסגור את התיבה. אולי אתה גם צד, זה אינו מתכוון. אומר, כן, אבל זה אינו מתכוון לפסיק רישה אם יש שם זבוב. ואם אתה לא יודע אם יש שם זבוב, ואתה לא צריך להסתכל לראות אם יש או אין זבוב, כי אם לא הסתכלת, אתה בספק. אם אתה בספק, אז הסגירה של התיבה היא לא מכריחה, לא בהכרח צדה. כי אתה לא יודע אם יש שם זבוב או לא. ודבר שהוא לא הכרחי, הוא לא פסיק רישה. לכאורה מאוד הגיוני, אוקיי? מאוד לא הגיוני לדעתי. עוד רגע תראו. הרמ"א ביורה דעה, סימן פ"ז, אומר ככה. יש אומרים דאסור לחטוא את האש תחת קדרה של עובד כוכבים. לקחתי סיר של עובד כוכבים, עכשיו אני רוצה להדליק אש מתחתיו. לפי שהם מבשלים, אז האם מותר לי או אסור לי? זאת אומרת, לפי שהם מבשלים בהם פעמים חלב, פעמים בשר, והמחטא תחת קדרה שלהם בא לידי בישול בשר וחלב. הבשר והחלב שבלועים בתוך הסיר, בעצם מתבשלים ביחד שאתה שם אש מתחת. ולכן אסור לך לחטוא אש מתחת לסיר הזה. אוקיי? אז רבי עקיבא איגר שם אומר ככה, קשה לי. היי, אינו מכוון לבשל, רק לחטות באש. לא מכוון לבשל את מה שבלוע בסיר. אכפת לו מה בלוע בסיר, מה זה יעזור לו שהוא מבשל את זה. נכון? ופסיק רישא לא עווה, דשמא לא בשל העובד כוכבים בהגדרה, בשר עם חלב. אתה לא יודע בוודאות שהגוי בישל שם גם בשר וגם חלב. אולי יש שם בשר עם חלב, אולי לא, אתה בספק. כיוון שכך זה לא פסיק רישא. לא, מי אמר?
הספק?
כן, אתה בספק. לא משנה, נניח שהמצב הוא שזה ספק. זה מספיק לענייננו. וצריך לומר, דווקא בספק דלהבא, שמא לא יהיה נעשה כן במעשה שלו, כמו גורר כיסא וספסל דאבי ספק, שמא בגרירתו לא יעשה גומה. אבל בספק דעבר, כמו אחד, אם יש בגדרה בלוע בשר וחלב בחיתוי, זה בוודאי יתבשל, אלא דספק שמא אין בו בליית בשר וחלב, זה מקרה פסיק רישא. זה כמו הזבור. עכשיו הוא מביא את התז. בשלב הבא הוא מביא את התז של הזבור. רב קיבייגר עצמו מביא אותו. מה רב קיבייגר אומר? הוא אומר ככה. ספק, כשאני גורר ספסל, ויש ספק אם ייווצר חריץ, אז זה לא פסיק רישא. אם אני יודע שייווצר חריץ, אז זה פסיק רישא, וזה אסור. אבל מה קורה אם אני סוגר תיבה, ואני לא יודע אם יש או אין בזבוב, או אני מחמם את הסיר, ואני לא יודע אם יש בפנים בשר וחלב או לא. אומר רבי עקיבא, במצב כזה זה נקרא ספק פסיק רישא, וזה אסור. עכשיו זה נראה מוזר, ספק פסיק רישא זה בדיוק לא פסיק רישא. פסיק רישא זה כשאין ספק. אתה אומר לי ספק פסיק רישא, מה ספק פסיק רישא? אתה אומר, זה לא פסיק רישא. אומר, לא. כי הרי יש שתי אפשרויות, או שיש שם זבוב בפנים, או שאין שם זבוב בפנים. על הצד שיש שם זבוב בפנים, אם אתה סוגר את התיבה, אז הפסיקה יש לה שצדת אותו. אם אין שם זבוב, אז לא צדת. אבל כרגע המצב הוא או זה או זה, אתה לא יודע איזה משני הדברים אפשריים. אבל ברור שהמצב הוא אחד משניים, או שיש בפנים זבוב או שלא. על הצד שיש בפנים זבוב, זה פסיק רשע גמור. זה שאתה לא יודע, אז הוא אומר, זה ספק פסיק רשע. זה ספק דאורייתא לחומרא. אסור. הוא בעצם אומר, יש הבדל בין כשהספק עוסק על להבא, והספק עוסק על לשעבר. כשאתה גורר ספסל, אתה לא יודע אם ייווצר חריץ בעתיד. זה לא פסיק רשע, יש פה ספק, אתה לא יודע. אבל אם זה מצב שכבר קיים, השאלה אם יש כרגע זבוב בתוך התיבה או אין זבוב בתוך התיבה, או אם יש בשר וחלב בלוע בסיר, או אין בשר וחלב בלוע בסיר. יש לך ספק על העבר, על מה שכבר קיים כרגע, לא מה שיקרה בעתיד. ועכשיו יש שתי אפשרויות, או שיש זבוב בתוך התיבה או שאין זבוב בתוך התיבה. על הצד שיש זבוב בתוך התיבה, אתה עובר איסור דאורייתא של פסיק רשע. על הצד שאין זבוב, אז לא. זה ספק איסור דאורייתא לחומרא. בדיוק. בעצם מה שהקוויגר טוען ככה, אם הספק שלך הוא ספק אפיסטמי, אתה לא יודע מהי המציאות. אבל יש מציאות אחת, זה לא נקרא לא פסיק רשע, זה פסיק רשע, זה ספק פסיק רשע. כי על הצד שהמציאות היא כך, אז יש פה פסיק רשע. על הצד שלו, אין פה פסיק רשע, אז אתה בספק פסיק רשע, ספק דאורייתא לחומרא. אבל אם אתה אומר לי לא, במציאות עצמה לא בטוח שיווצר חריץ. במציאות עצמה לא בטוח שיש שם בו... אם יש בפנים את החתול של שרדינגר, לצוד חתול מת, אין איסור. אם יש בפנים את החתול של שרדינגר, זה ספק אונטי, לא ספק אפיסטמי. במצב כזה זה לא פסיק רשע. אם זה ספק אפיסטמי, אז זה פסיק רשע. אם אני לא יודע אם יש זבוב בפנים או לא, מה זה שונה מלא לדעת כל איסור אחר? אם יש בפנים זבוב, הרי צדתי אותו, וזה פסיק רשע, וזה איסור תורה. ואני לא יודע אם עברתי את איסור התורה הזה. ספק דאורייתא לחומרא. לא, לא בגלל שהוא יודע. זה לא קשור לידיעה. זה קשור לשאלה אם זו תוצאה הכרחית או לא. בלי קשר לשאלה אם הוא יודע. לא. לא, אם אני כדיין מסתכל מהצד, הוא לא יודע שאתה תוצאה הכרחית, אבל אני יודע. והוא ישאל אותי האם זה אסור או מותר, אני אגיד לו אסור. זה לא תלוי בכוונתו. זה לא, צריך להבין שאינו מתכוון, זה לא פטור של אונס. זה לא שלא ידעתי מה אני יכול לעשות, אני לא אשם. לא, גם אם אני יודע, זה לא פטור של אונס. אינו מתכוון, זה לא צורה לעשות מלאכה בשבת. זה לא אופן אסור לעשות את המלאכה בשבת. זה לא פטור של אונס, לכן זה לא תלוי בשאלה אם אני יודע או לא יודע, זה שאלה של אשמה. האם אני אשם? ידעתי, אני אשם. לא ידעתי, אני לא אשם. אבל זה לא פטור של אשמה, אינו מתכוון. אינו מתכוון זה פשוט אופן לא נכון לעשות את המלאכה, או לא אסור. אם כן נכון. את האופן שהוא לא אסור לעשות את המלאכה. אוקיי? אז זה מה שאומר רבי עקיבא איגר. בעצם, מה שיש כאן, זאת הבחנה בין ספק אונטי לספק אפיסטמי. הוא אומר שאם זה ספק אונטי, אז זה לא פסיק רשע. אבל אם זה ספק אפיסטמי, אז זה ספק פסיק רשע, וצריך לאסור. ספק הדאורייתא לחומרא.
נגיד, הוא לא מכיר את הדבר הזה, הגיאולוגיה של האדמה.
אוקיי, זה השלב הבא. עוד רגע אני מגיע לזה. זה היה הרעה הבאה שלי. אז עכשיו כשאנחנו פתאום רואים... עכשיו, אחרי זה הוא מביא את התז, והוא אומר שחולק על התז, לא משנה. התז זה לגבי זבובים שראינו באורח חיים. השאלה ש... אז בעצם הנה עוד דוגמה להבחנה בין ספק אונטי לספק אפיסטמי. אלא מאי? שאנחנו כבר חכמים, למדנו תורת הקוונטים, אנחנו כבר יודעים שאין דבר כזה ספק אונטי. במציאות אין. במציאות המקרוסקופית שלנו, הרגילה, אין ספק אונטי. בתורת הקוונטים אולי יש. אנחנו מדברים פה על קרקע וספסל וחריצים בקרקע, זה מציאות מקרוסקופית מחיי היומיום שלנו. אין שם דבר כזה ספק אונטי. כל הספקות הם אפיסטמיים. מה זאת אומרת? נגיד שאני גורר ספסל על גבי הקרקע. עכשיו, אני לא יודע אם ייווצר חריץ או לא ייווצר חריץ. גררתי את הספסל ונוצר חריץ. אז אני פטור, כי זה לא פסיק רשע, למרות שנוצר חריץ. כיוון שזה לא היה פסיק רשע מראש, אז אני פטור. כן. עכשיו, אבל הרי ברור שאם נוצר חריץ, בסופו של דבר גררתי את הספסל ונוצר חריץ, אז הרי ברור שזאת קרקע כזאת, שכשגוררים עליה ספסל, נוצר חריץ. אחרת אולי הנוצר. זה מוכיח שהקרקע הזאת היא כזאת. וברגע שאני יודע שזאת הקרקע, אז היה ברור מראש שייווצר חריץ. נכון שאני לא יודע את זה, כי אני לא מומחה לקרקעות. לא חשוב. אבל אחרי שזה כבר קרה, אני יכול להסיק שבעצם היה ברור מראש שזה יקרה. ואם לא אכפת לי הידיעה שלי, אלא רק השאלה האם בפועל בטוח שזה יקרה, לפי הקריטריות של רבי עקיבא איגר, אז אין דבר כזה ספק אונטי. כל ספק הוא אפיסטמי. אז מה זה נקרא, מה זה נקרא פסיק רישא? כל ספק הוא ספק אפיסטמי. אז מתי יש משהו שהוא לא, שהוא פסיק, שהוא לא פסיק רישא? כל דבר הוא ספק פסיק רישא. הוא ראה שאלה. בסדר? עוד פעם? אני אסביר עוד פעם. תראו, שאני גורר ספסל ונוצר חריץ, אוקיי? עכשיו, אם נוצר שם חריץ, אז ברור שהקרקע היא כזאת, שכשגוררים עליה ספסל מהסוג הזה, נוצר בה חריץ, נכון? זה רמת הקשיות של הקרקע. עכשיו, נכון, אני מראש לא ידעתי. מה? לא, לא חשוב, כל הפרמטרים, לא משנה כרגע, אבל כל הפרמטרים של הקרקע מובילים לזה שאם גוררים עליה ספסל, ייווצר שם חריץ. עובדה שזה קרה. איך שאני, לא משנה, גם איך שאני סוחב את הספסל, זה גם כן חלק מהפרמטרים, מה זה משנה? אם הייתי יודע את כל הדברים האלה מראש, הייתי יודע מראש שייווצר חריץ. נכון? אלא מהי? אני לא יודע, זה כאוטי. איך אתה יודע אם אתה גורר אותו ככה, גורר אותו ככה, אני לא יודע מה האופי של הקרקע, אני לא מומחה בקרקעות, אז אני לא יודע. אבל זה שאני לא יודע, זה אומר שהספק הוא ספק אפיסטמי, לא אונטי. זה לא שבקרקע הזאת יכול להיווצר חריץ ויכול שלא להיווצר חריץ. לא. בקרקע הזאת ברור שייווצר או לא ייווצר חריץ. אני לא יודע, כי אני לא מומחה בקרקעות. אולי אפילו מומחים לא יודעים, לא משנה, אבל ברמה העקרונית, אם זה קרה, זה היה בהכרח קרה. אין דבר שקרה ויכול היה לא לקרות בפיזיקה. אם זה קרה, אז הוא קרה בהכרח. אלא מה? אני לא ידעתי מזה, אבל לפי רבי עקיבא איגר לא מעניין מה שאני ידעתי או לא ידעתי. כל מה שחשוב זה השאלה אם זה צפוי מראש זה יקרה. זה אומר שתמיד כל דבר שקרה הוא פסיק רישא. אין דבר שהוא לא פסיק רישא. לכל יותר אתה יכול להגיד לי, כן, אבל אני לא ידעתי, אז זה רק ספק פסיק רישא. זה לא, גם בספק פסיק רישא צריך להחמיר. ספק הדאורייתא לחומרא. אז רבי עקיבא איגר יסביר את הדין של פסיק רישא בכלל. לשיטתו אין דבר כזה משהו שהוא לא פסיק רישא. כל דבר הוא פסיק רישא. כיוון שכל ספק הוא ספק אונטי ולא ספק אפיסטמי ולא ספק אונטי. רק אם היית גורר ספסל ברמה של אלקטרון על צדק, אולי שם היית יכול לדבר על ספק אונטי. אבל בעולם שלנו כל ספק הוא ספק אפיסטמי.
אולי באמת הכל ספק אפיסטמי, אבל בהבחנה בין העתיד לעבר יש משהו.
אז יש ביאור הלכה מאוד גדול, זה בשם שינטת זין. והוא מעלה אפשרויות שיכול להיות זה הבדל בין העבר לבין העתיד, למרות שאין בזה שום סברה בעיניי, אבל שבאמת זה לא ההבחנה בין אונטי לאפיסטמי, אלא בין העבר לבין העתיד. זה דיון ארוך, אני לא אכנס עכשיו לכל הפרטים. אבל אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. בהבחנה בין ספק אונטי לספק אפיסטמי, ברור שבפיזיקה שלנו הכל זה אפיסטמי. חוץ מתורת הקוונטים, פיזיקה מקרוסקופית, פיזיקה רגילה, הכל זה אפיסטמי, אין שום דבר אונטי. אבל ההלכה לא עובדת לפי הפיזיקה. ההלכה עובדת לפי איך אנשים תופסים את המציאות. הליימן, כאן הבן אדם הרגיל, איך הוא תופס את המציאות. לא ברמה של המומחה. איך הוא תופס את המציאות. עכשיו, אם אתה שואל סתם ליימן, רגיל, אדם מן השואה, אתה אומר לו, אני גורר ספסל על הקרקע הזאת, האם ייווצר חריץ או לא ייווצר חריץ? הוא יגיד, לא יודע, בקרקע כזאת יכול להיווצר חריץ, יכול שלא להיווצר חריץ. בלי שתדחוף אותו לפינה ותבהיר לו את הנקודה, הוא יגיד לך, זה ספק אונטי, זה לא ספק אפיסטמי. קרקע קשה אז לא ייווצר חריץ, קרקע רכה ודאי ייווצר חריץ, זאת קרקע באמצע, יכול להיות שייווצר, יכול להיות שלא ייווצר. אז האדם מן השורה תופס את הספק הזה כספק אונטי. לכן, אומר רבי עקיבא איגר, זה לא פסיק רישא. זה ספק אונטי. לא בגלל שזה באמת ספק אונטי, האמת היא זה לא ספק אונטי. אבל בני אדם, אדם רגיל, האדם הסביר, רואה דבר כזה כספק אונטי. איפה לא? אם אתה שואל את הבן אדם, האם יש זבוב בתוך התיבה או לא? הוא לא אומר, התיבה כזאת, יכול להיות שיהיה זבוב, יכול להיות שלא יהיה... לא, אני לא יודע, ספק אפיסטמי, או שיהיה זבוב בפנים או שלא. פה אתה לא צריך להיות מומחה בשביל זה. כל אדם שאתה שואל אותו יגיד לך זה ספק אפיסטמי או לא ספק אונטי. הטענה שלי בקיצור שיש שלושה סוגי ספקות. יש ספק אונטי, יש ספק, זה רק בתורת הקוונטים, יש ספק אפיסטמי, שזה הספקות בדרך כלל, ויש ספק פסוידו אונטי. ספק שבני אדם רואים אותו כספק אונטי, למרות שהאמת היא שהוא ספק אפיסטמי. וכשאנחנו מדברים על ספק אונטי בהלכות פסיק רשע, אנחנו בעצם מתכוונים לספק פסוידו אונטי, לא לספק אונטי. איך שבני אדם מסתכלים על זה? כמו שהרבה פעמים אומרים, אתם יודעים, כמו דיני תולעים בירקות או בפירות. אז יש פוסקים שאומרים, מה שאתה לא רואה בעין זה לא אסור. לא צריך מיני זכוכית מגדלת. כי ההלכה לא הולכת לפי המומחים, ההלכה הולכת לפי איך שהבן אדם הנורמלי תופס את המציאות. זו המציאות החשובה לעניין פסק ההלכה. יש טענות כאלה. אגב, לפי זה יוצא שכל הפטנטים של צומת לא שווים כלום. הפטנטים של צומת אומרים, אני עושה את זה ככה במעגל החשמלי וזה בא משם. אני לא יודע, אני מסתכל פה, אתה לוחץ על כפתור והעסק הזה פועל. אז בהסתכלות של הליימן, אתה הפעלת מעגל חשמלי. מה אכפת לי שהפעלת אותו ככה? לא רואים את זה שזה פועל ככה, זה קורה בפנים, באיזה מנגנונים אלקטרוניים בפנים. זה רק המומחים מבינים את זה. וגם הם לא יודעים את זה, אז הם לא ידעו. אבל האדם שמסתכל, אמר, לחצת על כפתור והפעלת מכונה. מה זאת אומרת? מה אכפת לי אם זה יפעיל שם מנגנון השייה, שיפעיל את הזה, שעשה ככה, שעשה אני לא יודע מה. חד גדיה, חד גדיה. זה לא משנה. זאת אומרת, יש לזה גם היבטים לחומר לדבר הזה. היתרים של צומת בעיניים מאוד מפוקפקים, באופן כללי. בגלל השיקול הזה. אני רוצה להראות לכם אבל. קטע מרב שלהם זמן. ומינחה שלוימר, רב שלוימר זלמן, לגבי תולעים. אז הוא אומר, וכן גם מה שכתב השיבת ציון בסימן כ"ח, הובא גם באמרי בין הדינה בשר בחלב, בשם גאון אחד, ובדרכי תשובה סימן פי ד', דלגבי התולעת שאין דעתו עליו, חשיב רק כמתעסק. ואף על גב דאין מתעסק בחלבים מפני שנהנה, שהניחא שההנאה היא רק מהפרי ולא מהתולעת. כן, אתה לא מתכוון לאכול את התולעת, היא בתוך הפרי, אז דעתך לא עליה, זה מתעסק. אז זה לא אסור לאכול תולעים. תאכל פרי עם התולעים בפנים. אין איסור. למה אין איסור? כי זה מתעסק. אתה לא מתכוון לאכול את התולעת, אתה אוכל את הפרי. בסדר? כמו אינו מתכוון, או מתעסק, או משהו כזה. ואף על גב, דעה ולי כספק פסיק רשע לשעבר, זה לא חשיב כי אינו מתכוון. כמבואר ברבי עקיבא איגר, יורה דעה. הרי או שיש תולעת בתוך הפרי, או שאין תולעת בתוך הפרי. זה ספק לשעבר. אם אכלתי את הפרי ויש בתוכו תולעת, זה פסיק רשע שאכלתי את התולעת. הוא מניח שיש פסיק רשע גם במתעסק, לא רק בינו מתכוון, אני לא נכנס עכשיו למוקש הזה. אוקיי? אז הוא אומר, זה בעצם פסיק רשע לשעבר. אז לפי רבי עקיבא איגר צריך להיות אסור. זה לא נכון, זה לא פסיק רשע כי אתה לא יודע אם יש תולעת. זה לא משנה אם אתה לא יודע אם יש תולעת. על הצד שיש תולעת, זה פסיק רשע שאכלת אותה. אז הוא אומר, מכל מקום נראה, שאם הבירור אינו יכול להיות רק על ידי תורח גדול מאוד, דחשיב כבדיעבד. שפיר חשיב בנידון דידן, כי נעשה אחר כך בשעת אכילה על ידי מתעסק, וכאינו מתכוון דמותר. שהרי גם קריאת מיטה וכדומה יכולים גם כן לדעת מראש על ידי מומחה גדול, ואפילו אחי מותר. מומחה לקרקעות הרי יכול היה לבדוק את הקרקע, ולהגיד לך מראש האם הקרקע הזאת היא קרקע שיבצר בחריץ או לא. אז למה שם אנחנו לא אומרים שזה ספק פסיק רשע כמו רבי עקיבא איגר? מה שאמרתי קודם. למה? כי זה רק מומחה גדול, הליימן, האדם הפשוט, מסתכל על זה כאילו שזה לא פסיק רשע, זה ספק אונטי. למרות שעל ידי מומחה אפשר, אבל ברגע שהבדיקה דורשת מומחה, זה מבחינתי לא מעניין, אני מסתכל על זה בעיניים של הליימן. עכשיו הוא אומר, אותו דבר פה. זאת אומרת, פה, איך אתה יכול לבדוק אם יש תולעים בתוך הפרי? זה תורח גדול, זה לא, אתה צריך מכשור, אתה לא יכול לבדוק את זה לפני שאכלת, לפני שפתחת. אוקיי? אתה לא יכול לרסק את הפרי ולבדוק אם בפנים יש תולעת, אז כבר לא יהיה לך מה לאכול, כן? אין דרך לבדוק את זה, אולי מומחים יכולים, אבל אין דרך לבדוק את זה. אם אין דרך לבדוק את זה, אז זה ספק אונטי ולא ספק אפיסטמי. ולכן אין פה דין פסיק רשע. אני חושב שמה שעומד מאחורי החילוק שהוא עושה פה כאן, חילוק שהוא עושה כאן, זה בעצם ממש החילוק שאני אמרתי קודם. ההבדל בין פסוידו אונטי לבין אונטי ממש. כי זו השאלה, אם המומחה קובע את זה, אז זה אונטי ממש. אם ליימן קובע את זה, אז זה פסוידו אונטי.
אבל אם תשאל אותו,
כמו
בקשר הזה, אם תשאל אותו, האם יש תורה, הוא לא יגיד, כן או לא. הוא לא יגיד.
נכון, ברור שהוא לא אומר את מה שאני אמרתי קודם, אבל החילוק שלו זה אותו חילוק שאני עשיתי. הקוט תולה את זה לא בשאלה מה ליימן יגיד, אלא השאלה כמה קשה לבדוק. כן, כן. החלוקה היא אותה חלוקה כמו שאני עשיתי. הקריטריונים זה לא הניסוח שלי, לא חשוב. אבל הוא עדיין מחלק בין פסוידו אונטי לבין אונטי. בסדר? זה בעצם אתנו. אוקיי. עוצרים כאן. שיהיה לכם הצלחה בבחינות למי שיש.